כן, בפרק סמך ב' בעמודה שמאלית של עמוד קוף פזיין, כן, עמוד קוף פזיין, עמודה שמאלית, טוב, האמת היא שהתחלנו כבר את העמודה הזאת, אף על פי כן נתחיל שוב מן ההתחלה. ובפרק שלישי דנדרים, דף למד ב', עמוד א', אמר רבי אלעזר, גדולה תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. האמת היא שיש שתי דעות בגמרא, האם הכוונה לתורה או הכוונה לברית המילה. וכאן אנחנו הולכים לפי הדרשה שאומרת שמדובר על התורה, כלומר על לימוד התורה. וביאור עניין זה, כי התורה היא שכלית ומדרגתה על עולם הגשמי כמו שהתבהר, ואם אין התורה שהיא מתעלה על עולם הגשמי, אין קיום אל העולם שהוא למטה מן התורה. וזה שאמר, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי, ובשביל כך התורה מקיימת ומעמידת העולם הגשמי, כמו כל דבר שהוא עליון, מעמיד ומקיים דבר שהוא למטה ממנו במדרגה. כלומר, זה ההסבר הראשון. לפי ההסבר הראשון, המטרה היא התורה. והעולם יש לו הצדקה, כי בזכות העולם התורה מתגלה, יש אפשרות של מציאות של תורה בעולם, ולכן אפשר לומר, התורה בתור מדרגה עליונה, היא מקיימת את העולם שהוא במדרגה תחתונה. זה אפשרות אחת, זה גם קשור לאחת משלושת ההוכחות לסגולת ישראל בספר נצח ישראל פרק י' א', ששם המהר"ל מסביר שאחת מהסיבות שאי אפשר להחליף את עם ישראל באומה אחרת, למה הקדוש ברוך הוא לא יחליף באומה אחרת? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה, ומאחר והתורה אינה מתקבלת אלא על ידי ישראל, אז מוכרחים שעם ישראל יישאר עם סגולה. איך הוא יודע שרק עם ישראל מסוגל לקבל את התורה? שהרי הוא אומר, אנחנו רואים שהגויים באו לכלל קבלת התורה, כן, הוא מתכוון שמה לנוצרים, שהנוצרים קיבלו על עצמם את קדושת התנך, ועם כל זה לא באו עד גבולה לקיימה. כלומר, זה דבר תמוע, שמצד אחד רוצים בתורה, מצד שני אינם רוצים בקיומה, מה שמראה את איש האיכותם העצמית לזה. על כל פנים, לפי ההסבר הזה, הקדוש ברוך הוא מעוניין שתהיה לו תורה בעולמו, כלומר מחפש, נגיד את זה יותר פשוט, הוא מחפש שיהיה לו עם מי לדבר, ולכן הוא ברא את מי שהוא ידבר עמו. אז בתפיסה הזאת, מה יותר עליון? הדיבור. כלומר, הדיבור הוא המטרה המקבל משני. כן, זה ההסבר הראשון. בהסבר השני זה בדיוק מתהפך. כלומר, אפשר גם להביט על זה מהצד של ההסבר השני. זה מה שאומר כאן המהר"ל. ועוד, כי כל סדר העולם נמשך אחר התורה כמו שאמרו במדרש, שהיה מביט בתורה וברא העולם. הרי לך כי סדר העולם נמשך אחר התורה ומתחייב סדר העולם מן התורה, ולכך אם לא בריתי שהיא התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, חייב להיות שלעולם תהיה איזושהי מבניות, סטרוקטורה בלעז, הסטרוקטורה הזאת היא התורה שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל ובורא את העולם. אז בהסבר השני יש משקל לעולם, אבל מאחר והעולם אינו יכול להתקיים בלי תורה, אם כן זה מראה חשיבותה של התורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. ברור? ההסבר השני אגב יותר מתקבל על הדעת, מסיבה פשוטה. כי אתה אומר, איל מלא א' לא נתקיים ב', סימן שאתה רוצה להראות כמה שב' חשוב. מובן? אז איל מלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, סימן ששמיים וארץ חשוב. כן. אז יש שני צדים, כלומר יש בתורה צד של, אני אומר, של נחיצותה עבור זולתה, ויש בתורה ממד של הערך שלה מצד עצמה. עד כאן שני הסברים של המהר"ל, שאותם כבר ראינו בשיעור הקודם. אמת? אמת. טוב. אם כך, בואו נמשיך. מה?
מה כל כך הבנתי את ההסבר השני?
ההסבר השני.
אה, זה סטרוקטורה השני.
כן. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. מה זה מסתכל בתורה? בורא את העולם. מה יש בתורה? המבנה של העולם. מובן? זה עכשיו מובן? בסדר. שם המדרש אומר, משל לאדריכל, שכמה פנקסאות ודפטראות יש לו, לדע האח הוא עושה פשפשין והאח הוא עושה גזוסטראות, ככה הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. זה, מה זה הפנקסאות והדפטראות האלה? זה התבנית שעל פיה הוא בונה. זה יותר ברור? עדיין נראה מתוך הבת פניך שמשהו לא ברור. אז אמור, מה לא ברור? כי מטרתנו היא להבין.
לא ברור מה לא ברור.
לא ברור מה לא ברור. אהה.
כי הקדוש ברוך הוא צריך את התורה.
אז כן ברור מה לא ברור. אתה שואל, וכי הקדוש ברוך הוא צריך את התורה כדי לברוא את העולם? זאת השאלה. כלומר, השאלה איננה על דברי המהר"ל, אלא השאלה על דברי המדרש. נכון? עכשיו, אני מבין יותר. כלומר, אין לך קושי על המהר"ל, יש לך קושי על המדרש. אתה אומר, מה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך? אבל נשים לב. בואו ניקח את המשל של האדריכל, שכמה פנקסאות ודפטראות יש לו. מאיפה יש לאדריכל אותן פנקסאות ודפטראות? איך זה הגיע אליו? כלומר, הוא רשם בעצמו, יפה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה שעל פיה הוא בורא את העולם. אז בעצם הוא לא צריך את התורה. אבל הוא בחר שזה יהיה על פי התורה. מדוע? על מנת שלעולם שלנו תהיה יציבות. כלומר, עולם שאיננו בנוי על פי איזה שהם כללים, הוא עולם מבלבל. כלומר, אם אני לא בטוח שכשאני מפיל תפוח הוא נופל, אני לא יכול לחיות. אני זקוק ליציבות הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא בנה את העולם על פי תבנית. מובן? עכשיו יותר ברור? יפה, אתה רואה, היה כדאי להתעקש. טוב, ובכן, הוא בפרק כיצד מעברין. עכשיו אנחנו ממשיכים מעבר למה שלמדנו בשיעור הקודם. הוא בפרק כיצד מעברין בעירובין דף נ"ד עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי. המהלך בדרך, עכשיו הדברים שאנחנו נקרא כאן, נמצאים גם בספר נתיבות עולם, בחלק נתיב התורה. שם המהר"ל מסביר באריכות את מהותה של התורה, זה בעצם מיני ספר תפארת ישראל שם. זה נתיב התורה בנתיבות עולם. אז גם פה, כן? הוא חוזר לדברים, דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם, לפי זה התורה היא סדר העולם. לפי זה אדם שעוסק בתורה מחובר אל הסדר. אדם שאיננו לומד תורה מטולטל, מטולטל בתוהו ובוהו, על כל פנים נתון בידי היד של המקרה. המקרה שולט בו. מהו? אתה איתי חכם יוסף?
כן.
אני רואה שדבריי קצת...
לא, לא, בסדר.
טוב,
בסדר.
רציתי
לקשר את זה למשהו.
לא צריך לקשר לשום דבר.
לא, אני רציתי.
כן, אנחנו נמצא את הדברים עצמם. כלל גדול, לא חשוב למה זה קשור, חשוב מה נאמר. טוב. ובפרק כיצד מעברין אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר כי לוויית חן הם. אז זה מובן, הוא הולך בדרך, אין לו לוויה. אדם שאין לו לוויה, הוא בסכנה. ברגע שיש לו לוויה, הוא בחברה. אפילו חברה של אדם אחד, זה כבר יציבות כלשהי. יש פה מערכת יחסים. ברגע שאדם לבד, חיים של אדם לבד עשויים להיות מחוסרי משמעות. לכן אם הוא עוסק בתורה, הוא מתחבר אל סדר העולם, חוזר להיות בעל משמעות. זה מה שאומר כאן. כן.
למה כתוב לחכמים לא ללכת יחידים בלילה וכדומה?
נכון, לפי זה גם
להתאמך. אם הוא לומד תורה זה מסודר?
כן, אבל זה יש סיבות נוספות. מדוע אמרו לתלמיד חכם שלא ילך לבד בלילה? משתי סיבות. או מפני החשד, שהבריות יאמרו הוא הולך לעבור עבירה, או מפני המזיקין, שהרי בלילה שולטין המזיקין. פעם אחת ראו את הרב קוק הולך לבד ברחובות ירושלים בערב. אמרו לו, כבוד הרב, מה קורה? אסור. אמר להם, המזיקים של ירושלים אינם חושבים שאני תלמיד חכם.
בכלל, יש דעה, אין מזיקים בישראל בכלל.
נכון. אבל, מכאן אתה למד, שלרב קוק גם היה חוש הומור, ולא רק חוכמה. טוב, אמר רבי יהושע בן לוי, אחד הדברים שחסרים במכון מיר, אין שיעורים ניחוש אומה. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך, ואין לו לוויה. יעסוק בתורה שנאמר, כי לוויית חן הם. חש בראשו, יעסוק בתורה. שנאמר לראשיך, כן? כי לוויית חן הם לראשיך. זה פסוק במשלי. חש בגרונו, יעסוק בתורה. שנאמר, וענקים לגרגרותיך. חש במעב, יעסוק בתורה. שנאמר, רפאות תהי לשוריך. חש בעצמותיו, יעסוק בתורה, שנאמר בשיקוי לעצמותיך. חש בכל גופו, יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. כלומר, מה זה בא לומר? אפשר להבין את זה בשני אופנים. האופן הפשוט זה לומר, אפילו אם חש בראשו, אפילו אם חש במעב, אפילו אם חש בעצמותיו, יעסוק בתורה. אפשרות שנייה, זה קצת יותר עמוק, לומר שברגע שהוא עוסק בתורה הוא מתרפא. כי המחלה מוציאה אותו מן היציבות, מוציאה אותו מן הסדר, התורה משיבה אותו לסדר.
אז לא הולכת לרופא, לפי זה.
האם כתוב כאן שלא ללכת לרופא לפי דבר?
יש לו כאב ראש, ללכת לרופא לבזבז 19 שקל לרופא מקצועי ולעמוד בתור. ללמד תורה, התרפא.
איזה קופה אתה?
כללית.
שם זה 19 שקל? לא, כי מהמוחדת זה 25, אני חושב משהו.
הייתי רק דוגמה.
אז תראה, אתה אומר ככה, שלפי זה לא צריך ללכת לרופא, כי חבל על הזמן, יש לו כאב ראש, ילמד תורה. טוב, נראה, אם ילך, זה בסדר.
לא ילך, זה...
לא ילך?
זה צריך ללכת להתרפות.
כן, אבל נגיד שעבר לו הכאב ראש, הוא חייב בכל זאת ללכת לרופא?
לא.
לא, אז לא. אמר רבי יהודה ברד רב חייה, בוא ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אגב, יש איגרת של הרמב״ם שבה הוא כותב, והרמב״ם היה רופא כידוע, הוא כותב שאדם שהוא תמיד חכם באמת, אפילו יאכל דברים המזיקים לא יזיקו לו. כן, מעניין שהרמב״ם אומר דבר כזה. הוא אומר, אדם שמושחת, אפילו יאכל מאכלים הבריאים יחלה. כלומר, לא, כלומר, זה בא לומר שזה לא הקריטריון היחיד. כלומר, יש מה שנקרא השפעה פסיכוסומטית.
ראינו גדולי ישראל חולים.
ראינו גדולי ישראל חולים, זה נכון. אבל אני אומר, יש גם מלבד ההנהגה של הבריאות, יש גם השפעה של, של חוזק הנפש. הרי אני חושב שכל פסיכולוג יודע שכשאדם חולה, הרבה פעמים זה בגלל שהוא רוצה. שהוא רוצה להיות חולה. כן, אפילו פרויד מספר... מקרה מאוד מעניין. אישה אחת שאמרה, אסור לי לנסוע. אם אני אסע, אני אשבור את הרגל. אני יודעת. למרות הכל, לחצו עליה, נסע, שברה את הרגל.
נבואה שמגשימה את עצמה.
זה בדיוק העניין. הנבואה שמגשימה את עצמה, אדם מזמין. מזמין את הנסיבות שתואמות את החפץ הפנימי, התמיר שלו. כן? כי הרי באופן גלוי, אדם לא רוצה לשבור את הרגל, אדם באופן גלוי לא רוצה להיות חולה, אבל יש איזה אינטרס סמוי שדוחף את הדבר הזה. כן? כן, זה, איך אומרים, זה תמיד קורה לי. אתה מכיר את הדבר הזה? תמיד זה קורה לי, אז תמיד, אתה מזמין את זה.
זה אמרה, כן.
אה, כן,
מה אתה אומר? קרקע מתפילה, לא?
אה?
קרקע מתפילה. זאת אומרת,
איפה,
אתה מבקש משהו ואתה
מזמין
את זה גם...
לפעמים, כן, גם התפילה? כן, מה אתה רוצה? אה, שכשאני מפלל זה אוטוסוגסטיה, זאת אומרת שאני...
כן, סושה.
יש גם דבר כזה, אבל חוץ מזה שבתפילה אני עומד לפני מי שאמר והיה עולם. זה רציני, זה לא בכאילו. אתה צריך ללמוד את זה פעם. דיברנו פעם בשיעורים על התפילה, מדוע התפילה היא לא בלוף. כן, הרי המבקרי הדת טוענים שהתפילה היא סוג של בלוף. זה פיצוי על רגשות האשמה, או על מרירות הנפש, וכדומה. או חוויה אסתטית. אז פעם עסקנו בזה בסוגיה במסכת ברכות, תפלמת עמוד ב', שעוסקת בכל הטענות האלה. צריך פעם ללמוד את זה, אולי פעם. או לשמוע את זה בקלטת. מה? תפלמת עמוד ב'. בסוגיה של אין עומדים להתפלל, אבל צריך לדעת איך ללמוד את הסוגיה הזאת. בסדר? איך? בשיעור שלי תשמע. טוב, הלאה. יש גם בחובר שלי, אני חושב שיש התייחסות שם על הסוגיה הזאת. נדמה לי. טוב. אז אם כן, אמר רב יהודה ברד רב חייה, בו רואה שלא כמידת בשר, כאילו מידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. האדם נותן סם לחברו, כלומר תרופה, סם מכן התרופה. יפה לזה וקשה לזה. אחד שזה מועיל לו, שני זה מזיק לו. והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. עד כאן. כן, עד כאן דברי המדרש. עכשיו המהר"ל חוזר על כל הפרטים של המדרש, להסביר אותם אחד אחרי השני, ביארו בזה. אם הולך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שהתורה במה שהיא סדר המציאות. וכאשר יעסוק בתורה, יש לו חיבור ודיבוק אל סדר המציאות. והוא השומר אותו מכל רע, שלא יבוא עליו דבר חוץ מן הסדר. מעניין, יש ספר שנהיה קצת פופולרי בשנתיים האחרונות, נקרא כוחו של התת מודע. מכירים? יש ספר כזה. בין כל הספרות הניו אייג'ית וכדומה. אז מסתובב לאחרונה בחנויות הספרים, ספר הנקרא כוחו של התת מודע, מתורגם מן האנגלית. התזה של המחבר היא שהאדם מסדר את העולם לפי רצונו הפנימי. מה שאני רוצה שיהיה, כך קורה. והוא מביא לדוגמה דבר מעניין. הספר הוא לא ספר דתי, כן? אמנם יש לו שם ממדים, הייתי אומר, אמוניים מאוד רציניים, אבל זה לא ספר דתי. הייתי אומר, אפילו מבחינת התיאוריה הבסיסית, הוא פנתאיסטי, כן? מזהה את האלוהות עם הטבע. אבל זה לא כל כך משנה לי לעניין זה, כי זה קצת קרוב לדברי המהר"ל, וזה מה שמעניין אותי שם. שם מספר על אדם אחד שנפל ממטוס, כמו בסיפור של, כמו בשיר של דניה רביקוביץ', כן? אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים. אתה לא מכיר? רגע, שייקספיר קראת? כן, אבל אז למה דניה רביקוביץ' לא קראת? היא ישראלית לפחות. כן, כן, שאדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים יכול להציל אותו. אני לא הבנתי למה זה שיר, אבל בסדר. עכשיו, אז שם מסופר, סיפור שקרה, אדם שנפל מעל גיניה, אין, האי גיניה, באוקיינוס ה... לא, באוקיינוס השקט, מעל אוסטרליה, כן, גיניה החדשה. אז שם, זה שם מעל יער סבוך, בג'ונגל, שום כלום. אז הוא נפל מעל, במטוס. מה אדם שנופל ממטוס יכול לעשות? אז הוא חשב בקרבו, החוכמה המסדרת את הקוסמוס כולו, תיתן לי את מקומי הראוי. משהו כזה, ואז הוא נפל בדיוק על מקום רך וזה, וניצל ופה ושם. כן. עכשיו, אמת לא, אמת לא יודע איך לאכול את זה, אבל מה שזה אומר, זה בעצם אותו רעיון שיש למערה. כשאדם אין לו אחיזה בעצמו, הוא צריך לחזור אל הסדר הכללי. מהו הסדר הכללי? התורה. אדם מסתדר, כלומר, עוסק בתורה במקום שבו הוא אבוד, אז הוא מחובר אל הסדר. יש משמעות, יש היגיון בחייו. ואז מלא גם הוא עשוי להינצל. אוקיי?
אז זה תהליך מסוכן גם. אדם רוצה כל היום חולם, אני רוצה לזכות בפייס, זהו, הכניס לו לראש, לא זוכה, הולך לאיבוד ככה.
אתה אומר ככה. אדם רוצה לזכות בפייס ולא זוכה. השאלה היא ככה, אתה יודע מה שאומר רבי נתן מברסלב, רבי נתן, תלמידו של רב נחמן, אומר, כל מקום שאני רואה חיסרון, זה או שלא יתפללו על זה, או שלא יתפללו על זה מספיק.
זה בסדר, אבל לפי הספר...
לא, ראה, לא מבין את הבעיה שלך. אם אדם רוצה לזכות בפייס, יתפלל, יזכה, מה הבעיה?
טוב, שלא אמרת לי שיקנה לפחות כרטיס.
ודאי שהוא צריך לקנות כרטיס, אבל אם יקנה כרטיס, יזכה. זה הלכה, לא? אבל מה זה תפילה? תפילה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא נותן לי. נכון? אלא מה? אני לא יודע לבקש, לא יודע להתפלל. אבל אם התפללתי כראוי, זה צריך להתגשם. כן? מה אתה אומר?
אבל זה לא משנה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה מושך...
אתה כבר דן בשאלה אחרת. האם אנחנו משנים את רצונו של הקדוש ברוך הוא או לא וכו'. איך זה מתפקד? איך מבחינה, הייתי אומר, פילוסופית, לוגית, זה מסתדר?
לא לוגית.
מה?
לא לוגית. מציאותית,
או... מציאותית, כן, בסדר. אז זה כבר שאלה אחרת. זה בשיעורים על מהות התפילה. אני מציע לך, יש איזה אפילו דיסק במכון מיר, אני חושב, עם 19 שיעורים שלי על התפילה. אתה רואה, עוד איזה...
לא,
אבל
לא אמרת, לא התפלת מספיק טוב, זאת אומרת, בעצם אתה לא יכול
לשנות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אני יכול לשנות את הרצון שלי, זאת אומרת, אני יכול להתאים את הרצון שלי לרצון של הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזכה בפייס. הוא גם רוצה שאתה תזכה. הבעיה היא שיש רק כרטיס אחד. כן, כלומר, יש רק מספר אחד שזוכה. אז השאלה היא, מי יתפלל יותר טוב? כלומר, מי, אני מתכוון כך, מי יכול היה לכוון את רצונו בצורה יותר אמיתית לרצון העליון? כמו שאני רוצה, מה שהשם רוצה.
זה אפשר להגיד שזה שינוי.
לא, זה שינוי בי. עד עכשיו, לפני שהתפללתי, לא רציתי מה שהשם רוצה. עכשיו אני התפללתי, השתניתי. אני כבר לא אותו אחד שהייתי לפני התפילה. ולכן, מי שהיה לפני התפילה לא היה ראוי לזכות, ועכשיו הוא כן ראוי לזכות, לכן זו.
כולם רוצים לזכות.
כולם רוצים לזכות? לא. סליחה, כולם רוצים לזכות, רק לא כולם רוצים את זה מהטעמים שיש לקדוש ברוך הוא בזה. ברור? כלומר, אם אדם אומר, תשמע, אני, בוא נתקח דוגמה פשוטה. יש אדם שיש לו כאב בטן. זה, אנשים אוהבים כאב בטן? בדרך כלל, לא, נכון? אז ריבונו של עולם, תעשה למען, תעשה בבקשה שלא יהיה לי כאב בטן. אומר הקדוש ברוך הוא, ולמה שאני אעשה את זה? אומר, תראה, זה כואב לי, אני לא אוהב כאבים. כן, אז מה? אני דווקא מעוניין שיהיו כאבים בעולם. אהה. כן, אבל אם יהיו לי כאבים, אני לא אוכל לצאת לעבודה שלי. נו, ואז מה? אז לא תצא לעבודה שלך, יהיה לך פחות כסף. כן, אבל יש אנשים, אני מנהל מחלקה בבית חולים, צריכים אותי שם. מה יהיה עם החולים? מה עם החולים? ימותו. כן, אבל אם ימותו החולים, זה יהיה לכסף למדינה. זה יפגע במחזור הכלכלי. אכפת לך מהמדינה? נורא, יהיה פחות. כן, אבל אז לא נוכל לקנות טנקים. ואז יתחלל שמך הגדול. אז כדי שלא יתחלל שמי שאתה רוצה שלא יחלל לך בטן. טוב, אז בסדר, אז אתה רוצה מה שאני רוצה, לא יהיה לך כאב בטן. זאת אומרת, השאלה היא מה המוטיבציה של הרצון. האם יש הזדהות, האם יש זהות בין הרצון שלך לרצון שלו? אז זה נכון שהוא לא רוצה שיהיה לך כאב בטן, אבל מסיבות אחרות מאשר לך. ברור? אז לכן צריך לדעת להעלות את הרצון אל המקור. בסדר? זה מה שאני אומר.
מי חיבר את הספר? רב זמיר אולי?
מי חיבר את הספר? איזה ספר?
מה שהבאת, את האדם שרוצה שמה שיהיה.
לא, לא, לא. מי שכתב את הספר הזה זה גוי.
גוי?
כן, כוחו של התת מודע. נכתב על ידי גוי. נמצא בחנויות, לטבע ודברים כאלה, אתה יודע.
דוקטור ג'וסף משהו.
דוקטור ג'וסף משהו, הנה. כן. זה, אתה יודע, בכל החנויות, טבעונים. עכשיו זה נמצא.
אין סיכוי שאני אקריא אותו.
כן. אתה כבר לא צריך לקנות אותו, אמרתי לך מה יש בו, וזהו. חזרה לדוגמה
של
התפילה, יש לך
נושא של
השיעור,
אבל זה מפריע. מי אמר שהרצון של הקדוש ברוך הוא שאני אזכה בפיס? איפה אנחנו יודעים?
איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שתזכה בפיס? טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. עכשיו, הוא רוצה שתזכה בפיס, הוא רוצה שתזכה בפיס בתנאי אחד. הוא רוצה שזה יהיה מסיבות טובות. אם אתה רוצה לזכות בפיס מסיבות לא טובות, אז ודאי שהוא לא ירצה לעשות לך רע. בואו. עכשיו, זה עניין של פתיחות. זאת אומרת, יש אדם זוכה לברכה, במידה והוא פתוח אל הברכה. טוב. אז איפה היינו? אז גם לגבי לימוד תורה. לימוד תורה, אנחנו יודעים שהתורה היא סדר העולם, לכן האדם שנמצא במקום סכנה, עוסק בתורה, ואז הוא מתחבר אל הסדר של העולם. טוב. וכאשר יעסוק בתורה, אני כאן בשורה הראשונה, בעמוד קפ"ח, וכאשר יעסוק בתורה, יש לו חיבור ודיבוק אל סדר המציאות, והוא השומר אותו מכל רע שלא יבוא עליו דבר חוץ מן הסדר, וזה שאמר, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שיתחבר אל סדר המציאות, והיא נשמר מן הרע, שהוא חוץ לסדר המציאות. כי ההולך בדרך צריך לוויה, מפני כי הוא פורש מן היישוב, שהוא עצם המציאות, כי לא לתאו ברע, רק לשבת יצרה. כלומר, האדם הוא יצור חברתי בטבע. או לפי לשונם של הנביאים, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ כדי שהיא תהיה מיושבת. אז אם האדם נמצא במקום יישוב, אז הוא שייך לסדר המציאות, כי לשם זה נברא העולם, כדי שיהיה היישוב. מה שאין כן אם הוא במקום פראי, הוא מחוץ למטרה של העולם. כן. וההולך בדרך, הרי פורש מן היישוב, אל אשר הוא בלתי מיושב, ומפני כי אין המציאות שם כלל, יש לו לחוש שיבוא אל היעדר מציאות. ולכך אמרו, כל הדרכים בחזקת סכנה, מפני שאין שם יישוב, וצריך לוויה שיתחברו אליו אנשים, עד שלא יהיה יחידי. כן? כל הדרכים בחזקת סכנה, לכן יש תפילת הדרך. יש תפילת הדרך. כשאדם יוצא לדרך, יש לו תפילת הדרך. למשל, אדם נוסע בכביש בינעירוני, ירושלים, תל אביב, צריך להתפלל תפילת הדרך. למה? כי אין יישוב שם. נכון? מה? אני רואה את פניך. שאינך מסכים לדבר.
יש יישובים.
אין שום יישוב. זה שליד הכביש בנו בתים, זה לא אומר שום דבר. אין לך גישה אל היישוב. זאת אומרת, הדרך הבין עירונית היא רשות בפני עצמה. לכן ברור שכשאדם יוצא לתל אביב, בבוקר, למשל, הוא צריך להתפלל תפילת הדרך בשם ומלכות, כמובן. כן, ולפיכך אמר, שאם אין לו לוויה, יעסוק בתורה, שאז בוודאי לא יהיה בסכנה. ואמר אחר כך, חש בראשו, יעסוק בתורה, כאשר הגיע אליו דבר יוצא מן הסדר הראוי, והוא חש בראשו, הרי זה לא דבר נורמלי, שאדם יחוש בראשו. האדם הנורמל, הבריא, לא חש בראשו. שזהו יציאה מן הסדר, וכאשר יעסוק בתורה שהוא סדר המציאות, דבר זה יחזיר אותו לסדר הראוי, ומפני כי הראש הוא האיבר החשוב שבו השכל, ומפני זה הוא ראש וראשון אל התורה, וכאשר בו יציאה מן הראוי, כאשר מתחבר אל התורה שהוא סדר המציאות, חוזר אל הסדר הראוי. ואמר אחר כך, חש בגרונו, יעסוק בתורה, הגרון הוא כלי הכל, כמו שהראש הוא כלי השכל. וכבר בארנו זה בחיבור גבורות השם, אצל לא יהגו בדרון, ולא יהגו בגרונם, עניין הגרון שהוא כלי הכל, שהוא אחרון לכל הכוחות, כמו שנתבהר שם. זאת אומרת, מה זאת אומרת זה אחרון לכל הכוחות? כל מה שהאדם הוגה בקרבו, בסוף על ידי ביטוי בדיבור שלו. כלומר, הדיבור הוא התוצאה, והשכל הוא הראשית. כן. מה?
אם מישהו עוסק בתורה,
נו?
וכואב לו הראש,
נו? משהו עוסק
בתורה
באמת? אם אדם עוסק בתורה וכואב לו הראש, סימן שהוא צריך לקחת כדור. או צריך קצת להתאוורר. אבל באופן כללי זה בא לומר שהעיסוק בתורה עשוי להוציא אותו מהכאב ראש. אני לא יודע. ורצה בזה, כי לא דבר זה בלבד הראש מפני מעלתו שבו השכל הוא קרוב לסדר המציאות היא התורה. וכאשר יש בה יציאה מן הסדר שיש שינוי בראש, אז התורה שהיא סדר המציאות כאשר יתחבר האדם אליה, ראוי שיהיה מחזיר אותו אל הסדר, אלא אף כאשר יש יציאה בגרון, שהוא היותר רחוק, כלומר שני הקצוות, כאשר בו יציאה מן הסדר, כאשר יתחבר בתורה, שהוא סדר המציאות חוזר על הסדר, כי על ידי שהוא מתחבר על סדר המציאות, יימשך הסדר אף אל כוח זה. ואמר, חש במעב יעסוק בתורה, ורצה בזה, לא בגרון בלבד שיש בו מעלה, שהרי הוא כלי להוצאת הכל, שמנוע דיבור לאדם, שהוא שכלי, ויש בכל קירוב מה אל השכלי. כלומר, סך הכל, הדיבור זה ביטוי של מה שהאדם הוגה. ומה שהאדם הוגה זה מעלה באדם. אז גם הדיבור יש לו מעלה. אז אולי על ידי שיחוש בגרונו, יעסוק בתורה, יוכל לחזור אל הסדר. אבל מה עם המעיים? המעיים יש גם לחתולים, לא? אלא אף אם חש במעב, שהם עוד יותר רחוק מן הגרון, ואף אם שינוי בבני מעב, שהם יוצאים מן הסדר, כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר המציאות, חוזר האדם אל הסדר ההוא. ולא בבני מעיים בלבד, שאף אם רחוקים מן השכלים מכל מקום הם כלי החיות, שהוא החיות תלו בבני מאיים, ואם נקבו בני מאיים לא יוכל לחיות, ולפיכך אינם כל כך רחוקים, אלא אף אם חש בעצמותיו, שהעצמות אין בהם מה שנמצא בבני מאיים, ואם חש בעצמותיו, ויש בהם שינוי מן הסדר המציאות, כאשר יתחבר האדם אל התורה, שהיא סדר המציאות, נמשך הסדר עוד יותר עד העצמות, אל סדר הראוי, כאשר יתדבק בתורה, שהיא סדר המציאות. ואמר, חש בכל גופו יעסוק בתורה. רצה בזה, לא זה בלבד כאשר חש בעצמותיו, דסוף סוף העצמות הם עיקר בניינו של אדם, שהגוף נסמך על העצמות והם חוזק בניינו של אדם. ואז היית אומר שגם זה הכרחי לסדר העולם, אלא אף אם חש בכל גופו שאין כל דבר זה בו, כאשר יתחבר אל התורה, כל דבר זה בו, כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר המציאות, יחזור אל הסדר הראוי. זה הסברה. פשוטה, כלומר שכל אחד מן האיברים שהוזכרו כאן הם במידה מסוימת יותר מהותיים לאדם מאשר האיבר שבא אחר כך, ואף על פי כן יעסוק בתורה בכל מצב ומצב, כי תמיד התורה יש לה הסגולה הזאת שהיא מחזירה אל הסדר. ואמר, ועל זה אמר רב יהודה, שלא כמידת, פה כתוב רב יהודה, אבל במדרש ראינו שהיה כתוב רבי יהודה ברד רב חייה. רב יהודה ברד רב חייה. אז איך אפשר להסביר את זה? המהר"ל קיצר. בסדר? אוקיי.
למה שלא תגיד את הטעות האופיינית בכל דף?
אתה אומר טעות אופיינית בכל דף. לא, כמעט, זה לא טעות דפוס כאן. זה פשוט שהמהר"ל קיצר, מה אני אעשה? ברד רב חייא. כן. מה?
אני חושב אם אני אמשיך את זה בספר אחר שוב, גבורות השם א',
שמה? בדיוק על הנושא הזה, חשבי נוח, אתה אומר בעצם שצדקתי כשאמרתי בתחילת השיעור, כשלא היית, שהדבר הזה מובא גם בשלמות בספר נתיבות עולם בנתיב התורה, פרק א'. כן. תודה שאישרת את דברי. טוב, ועל זה אמר רב יהודה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם נותן לחברו סם יפה לזה ורע לזה, מפני שיש באדם חלקים מתחלפים, שאין זה כזה. ולא תמצא דבר אחד שהוא טוב לשני דברים מתחלפים. כלומר, כל אחד יודע שכל תרופה שמרפא חלק מסוים של הגוף, יש לה תופעות לוואי בחלקים אחרים של הגוף. אבל השם יתברך נתן תורה לישראל וישם החיים לכל גופו. שן התורה רק סדר המציאות, ולכך על ידי התורה הכל הוא עומד בסדר שלו, ואם יש יציאה מהסדר הראוי הכל הוא חוזר אל הסדר על ידי התורה שהיא סדר המציאות. ואבן הדברים, עד כאן דברי המדרש ופירושם על ידי המהר"ל. עכשיו יש פה שאלה, ויש שואלים. הנה חכם יוסף חיים שאל את השאלה הזאת, היא מובאת גם במהר"ל, כי דבר זה לא נמצא שכמה הם חולים ולא מועיל להם לימוד התורה. כן? כלומר, אתה רואה, תיכנס לבתי חולים, תראה יש שם אנשים חולים, למרות שהם לומדים תורה, זה לא עוזר. כי דבר זה לא קשיא. כי לא אמר רק חש, והיינו קודם שחלה. אבל נפל למשכב, צריך כאן זכות גדול לשנות הטבע. והוא כמו נס, וכל אדם זוכה לנס גמור, וזה פשוט. חש, הכוונה, הוא בדרך להיות חולה. אז תתחזק. התורה מחזקת. ומעתה תוכל להבין מה שלא אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה בלבד, והיא בכלל זה הראש והגרון. כן, היה אפשר להגיד, חש בכל גופו יעסוק בתורה, בשביל מה אתה פירט את הראש, גרון וכו'. אלא לראש מדובר במחלה משתלטת, באופן הדרגתי. שזה אין קשיא, מפני שבא לומר שלפי מעלת האיברים הם קודמים אל קבלת הסדר. לא, עושה פה יש לו הסבר אחר, כוונה שהאיברים האלה הם חשובים יותר. הנה בארנו לך, כי התורה בפרט מיוחדת, במה שהתורה היא קיום הסדר כמו שבארנו, ולא באנו לבאר שכר התורה בעולם הזה ובעולם הבא. כי לדבר זה אין קץ וסוף. רק בשביל שיתבאר כי שכר מצוות אינו בעולם הזה, בארנו שאין משתתף בזה תלמוד תורה, אלא להפך, אדם שעוסק בתורה, הוא כן זוכה לשכר בעולם הזה, בגלל מעלתה הכוללת של התורה. כן, זה הצדקת החילוק שעשה המהר"ל בתחילת הספר בין תורה לבין מצוות. כן.
מה זה הקרן שקיים
כאן? הקרן זה עיקר השכר. עיקר השכר, כן. תורה, כן. כי אז זה לא תורה. אדם שעוסק בתורה ואין לו הכנה נכונה, מה זה סם המוות? לא זכה. כן, מה זה לא זכה? במידותיו. כלומר, הוא לא יצא בחובת המוסר, אז התורה מזיקה לו. כן, אבל זה בתנאי שהוא שייך לתורה. ואדם לא שייך לתורה אם הוא לא מוסרי. כלומר, אדם לא מוסרי שהולך בדרך, זה לא יעזור לו ללמוד תורה. בבקשה. שילך לרופא, כן. אדם שנפל למשכב.
אפשר להקשת על אלה שכן עסקים בתורה ורואים שהם כן מפלים למשכב. בזמן
שהם עוסקים
לתורה, כאילו
שנים, יוצא
שם חולים.
שמעתי על תלמיד חכם אחד, שחי 104 שנים, ומעולם לא נזקק לרופא. והוא מת בגלל טעות רפואית. נתנו לו איזה עירוי דם, לא נכון? אז יש גם דבר כזה. שמעתי על כמה כאלה. כן.
השאלה
היפותטית, אתה מכיר מישהו? שנייה, אספר לך, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשעמדו למסור את סיני למצרים, נהיה חולה ברגלו וקטעו לו את הרגל. יש קשר או אין קשר?
שמה
הרופא שאל אותו, תגיד, מה כואב לך? אז הוא אמר, כואב לי שלא כל עם ישראל בארץ. אתה אומר, סליחה.
אתה מכיר מישהו
כואב לו משהו, הוא יוצא כתורה ומתרפא, והוא אחר כך מזניח תואר לימוד תורה והוא חוזר להיות חולה, ובסוף למי למשכנה שאם הוא לא יוצא כתורה כל הזמן, הוא לא יהיה בריא. יכול להיות, יש דברים כאלה. יש דברים כאלה, שאדם שמפסיק בלימוד התורה, אז הוא נהיה חולה. יש כמה דוגמאות, כן? כמה דוגמאות. למשל, דבר מעניין, החתם סופר, בסוף ימיו, היה לו בעיה במערכת השתן. אז הוא אמר שזה קורה לו בגלל שבדרשות הוא לא הזהיר את האנשים מספיק על קדושת הברית. אז הוא אמר, מתיד יש קשר. או למשל הרב קוק, כשהוא היה חולה בסרטן, בסוף ימיו. אז הוא אמר שזה בגלל שהוא גילה יותר מדי רזים. הוא גילה סתרי תורה, אז חטף על זה. אז יש כמו אני, כן? או למשל יש סיפור בגמרה, במדרש שלך, על רבי יהודה הנשיא, שהיה לו כאב שיניים, שנים רבות. עד שבא רבי חייא, ונגע לו בשיניים, והתרפא. ואז אמר רבי חייא, אוי להן לנשים הרות בישראל. שהרי כל אותם שנים שהיה כאב שיניים לרבי יהודה הנשיא, לא הייתה הפלה אחת. מה?
זה כמו
צרת שלהם. מה
צרת שלהם? כל
המחלות האלה
על פי אחרי
חטא. זאת אומרת שיש אצל גדולי ישראל איזו הכרה של הקשר בין מצב הדור לבין מצבם. כמו שכתוב בספר ישעיהו, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם.
שזה שייך בעצם העיקרון שאם יש בעיות, זה לפשפש
בוודאי, כן. כלומר, באים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. כן, בבקשה.
למה הוא דילג על חלק מדברים החיוניים, כמו הלב?
למה הוא...
חיצוני השכל, המעיים?
למה הוא דילג, למשל, על הלב, חש בליבו? כי מי שחש בליבו, אני מציע לו שלא יעסוק בתורה. זה מה שהוא אמר. שיש דברים שהם כמו מפי על משכב. אז גם חש בליבו צריך לנוח. כן?
נגיד גם, יש לו בעיה במעיים, שיוכל את זה ולא יוכל זה. כל דבר אני יכול לתת לך תשובה על זה.
נכון. טוב, כן, מה?
יש מחלה אופיינית לתלמידי חכמים גם
בדבר השם. יש מחלה אופיינית לתלמידי חכמים, כן. חולי מעיים. כן, שהם חולים.
בגלל שהם עוסקים בתורה, הם מקבלים את החולים.
אז כנראה שזה לא כך פשוט. טוב, פרק 63. אנחנו דוהרים לעבר סיום הספר. נכון? פרק 63 עוסק בסוגיה עמוקה. היחס בין משה רבנו לרבי עקיבא. טוב, לכאורה, מה אכפת לנו? משה אדם גדול, רבי עקיבא אדם גדול, מה אכפת לנו מגדול ממי? מה זה אומר? כן? אנחנו נראה שיש לדיון הזה השלכות מאוד מעניינות לגבי הבנת מהות התורה שבעל פה בכלל. מהי התורה שבעל פה? בסדר? בפרק הקומץ, במנחות דף כ"ט עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב, וקושר כתרים לאותיות. אמר, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? כלומר, למה אתה לא יכול לתת את התורה בלי הכתרים האלה? אמר, אדם שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי, אמר לו, חזור לאחוריך, תסתכל מאחורה. הלך וישב לסוף 18 שורות. כלומר, שורות של תלמידים שלמדו לפני רבי עקיבא, באותם הימים היו מסדרים את התלמידים לפי דרגותיהם. היותר מפולפלים, היותר חכמים, היו יושבים בשורה הראשונה, והפחות בשורות מאחורה. 18 שורות, זה הרבה. זאת אומרת שמשה רבנו הולך לרמה הנמוכה ביותר.
היום זה הפוך, לא?
לא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא הבין. זה תלמידי רבי עקיבא מדברים, הוא לא מבין, לא מדובר. תשש כוחו. כשהגיעו לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? הם שאלו את רבי עקיבא, מאיפה אתה לוקח את זה? אמר להם, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. אני לא יודע, אני הייתי אומר בדיוק הפוך. אני הייתי צועק, אה, לא אמרתי את זה. כן, אבל מדי פעם יש כאלה שקמים, אומרים, אני לא אמרתי את זה, ואז מכניסים אותם להשפוז. חזר לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן לתורה על ידי? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין. כן, הרי כשהרגו את רבי עקיבא, תלשו ממנו חתיכות בשר, ואת הבשר הזה מכרו באטליז. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, עד כאן. המאמר פשוט, לא? אבל הוא מעורר כמה שאלות. בזה המאמר מנתימה מאוד. יש כמה דברים תמויים ביותר. קודם כל, שאיך יהיה רבי עקיבא יותר גדול למדרגה מן משה רבינו עליו השלום. ולא יהיה יודע משה רבינו עליו השלום להבין מה שאמר רבי עקיבא ותלמידיו, שדבר זה נראה זר מאוד. הרי המקור זה משה, הענף זה רבי עקיבא. אז איך המקור איננו מבין מה שהענף אומר? מה? זה קושי גדול. עכשיו יש בכלל שאלה, נאמר ככה, ברור שרבי עקיבא, וברור שמשה רבינו לא יכול להבין את דברי רבי עקיבא. תארו לעצמכם שרבי עקיבא היה בא היום ושומע אותנו דנים בשאלה איך מכשירים מיקרוגל לפסח.
זה הטלפון השבור?
לא, זה לא טלפון שבור. הוא לא יכול לדעת, כי הוא לא יודע מה זה מיקרוגל. רבי עקיבא יודע מה זה מיקרוגל? לא יודע. כן? משה רבינו יודע מה זה להכשיר? לא יודע. זאת אומרת, יש הרבה דברים שההתפתחות של הדורות מחדשת אותם. אז זה ברור גם שיש צורך לדייק בהגדרות, כדי להוציא עקרונות חדשים, להוציא, הייתי אומר, הגדרות כוללות, בשביל מקרה דומה שנינו זהה וכדומה. לכן אתה חייב איזושהי דיציפלינה שתבהיר את יסודות התורה. מה שתקד משה שלא זקוק לזה. אז זה ברור שרבי עקיבא, וכאן וחומר אנחנו, נגיד דברים שמשה לא מבין. מה הבעיה בזה? אלא, הבעיה היא אחרת. משה רבינו היה מוטרד מהשאלה, מאחר ואני לא מבין את מה שרבי עקיבא אומר, אולי מה שרבי עקיבא אומר זה כבר לא נאמן למקור. אולי זה תורה חדשה, רפורמה. כשהוא שומע, מראים לו ברוח הקודש, את רבי עקיבא עונה, זה הלכה למשה מסיני, אז התיישבה דעתו, כלומר הוא מבין שדברי רבי עקיבא הם נמשכים ממנו כמו ענף מן השורש. אז בתוך השורש כבר גנוז הכל, גם הענפים, גם העלים, גם הפירות, הכל נמצא שם. רק שזה בצורה גולמית. אז עכשיו הוא קיבל ביטחון, אמרו לו, תדע לך שההתפתחות הזאת איננה בגידה במה שאתה אומר, אלא היא פיתוח. אתה יודע?
כמו שהגזע לא יודע מה זה פרי.
כמו שהגזע לא יודע מה זה פרי, אבל הפרי נמצא בגזע. בסדר? אז מה שאומר כאן, דע. כי רבי, כמו זה נפקא מינה לשאלה, הייתה מחלוקת ידועה גדולה בימי בית שני, בין הצדוקים לבין הפרושים. מה המחלוקת? הפרושים היו נאמנים לתורה שבעל פה, והצדוקים לא קיבלו את התורה שבעל פה. ככה המחלוקת בעיקרו. השאלה היא, מה זה אומר? האפשרות האחת היא לומר שהפרושים הם, אנחנו, כן? הפרושים מוסרים את המסורת האמיתית מדור לדור ולא משנים בה אפילו פסיק. ואז יוצא שהצדוקים מהם סוג של רפורמים, נכון? אבל אפשר להבין את זה גם הפוך, שהצדוקים היו סוג של שמרנים שלא היו מוכנים לקבל שיש סמכות לתורה שבעל פה לפתח, ואז יוצא שהפרושים היו בעיניהם כרפורמים. כלומר, איך אתם דורשים את הפסוקים? מי יתיר לכם להוציא דברים חדשים מהנאמר? או לפעמים לתקן תקנות, מניין לכם היתר הזה? אתם רפורמים, אמרו הצדוקים לפרושים. יש גם צד כזה, כן? אז אפשר להבין ככה אצל רבי עקיבא, כן? רבי עקיבא מחדש דברים, אבל הוא מחדש באופן שנאמן למקור. לעומת זה, למשל הרפורמים של ימינו, שזה עולם אחר לגמרי, הם מחליטים לשנות על פי קריטריון חיצוני לתורה, דהיינו על פי הצרכים של ההתאמה אל התרבות הכללית. כלומר, בודקים מה מקובל במערב, ועל פי זה קובעים מה תהיה התורה. אבל איפה היינו? דה, כי רב יהודה אמר, רב בא לבאר עניין התגין, כן? הוא מתחיל מההתחלה של האגדה, שבה הקדוש ברוך הוא היה קושר כתרים לאותיות, מה שאנחנו קוראים בעברית של ימינו תגין. מאיפה זה בא המילה תג? לא, תג זה מילה ארמית שפירושה כתר. תגה, גם במסכת אבות, הוא דהשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתרה של תורה עובד מן העולם, כן? חולף מן העולם. אז תגה זה כתר, תגין.
זה לא סמל?
מה?
זה לא סמל?
לא, זה לא סמל. תג?
התג ששמים החיילים היום, ממה עולים כך?
אבל אני מסביר לך מה המשמעות של המילה הזאת בספרות התלמודית.
כן, אבל...
בספרות התלמודית, כשאומרים תג, מתכוונים לכתר. בימינו הדבר הזה הפך להיות ביטוי למשהו אחר, סמל או גרש על גבי האות, צ'ופצ'יק בלעז. כן, יש צ'ופצ'יק שבקומקום, מכונה זרבובית, טי, תחה, תו וכדומה. אבל פה אנחנו מדברים על המשמעות אצל חז"ל. אין להרבב בין שתי השפות, אף על פי שזו אותה המילה. אז איפה היינו? דע, כי רב יהודה אמר, רב בא לבאר עניין התגין, שם על האותיות שבתורה. כן, על איזה אותיות שמים תגין? תלוי. יש אותיות שיש עליהם שלושה תגין, יש אותיות שיש עליהם שניים, יש אותיות שאין עליהם, נכון? האותיות שיש עליהם שלושה תגין זה אותיות שעטנז גץ, שין עין תת נון זין גימל צד. על איזה אותיות יש? אין שום תג, על אותיות מלאכת סופר, עליהן אין תג. וכל השאר, ייקח הבד, או הבד ייקח, זה תג אחד. אז אין עם שניים. יש או שלושה, או אחד, או אפס. התבלבלתי, בסדר. אז, ויש גם יוצאים מן הכלל. לפעמים בתורה אנחנו רואים אותיות, שהם עם אותיות מלאכת סופר, ואף על פי כן יש עליהם תגים. למשל, תסתכלו במזוזה, תראו שיש הרבה תגים על אותיות שלא רגילים לשים עליהן תגים. אז זה אומר כאן, ובא לבאר עניין התגים שהם על, אותיות, על האותיות שבתורה. ואמר, כשעלה משה רבינו עליו השלום לרקיע, רצה לומר, כאשר היה מתעלה אל מדרגת העליונים לקבל התורה, מה זה עלה לרקיע? הרקיע זה לא מקום גשמי. והכוונה שמשה היה מתעלה, כי לקבל התורה אי אפשר רק שהיה מתעלה מן הגשמים אל מדרגת העליונים, כמו שבאנו למעלה באריכות. וזה שאמר, כשעלה משה רבינו עליו השלום לרקיע, ואמר, שמצא לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות התורה. דע, כי יש כתרים ותגין על, על אותיות התורה, שכשם שגוף התיבות מורים על דברי התורה עצמם, כך התגים שהם על האותיות שבתורה מורים על השגות דקות מאוד מאוד יוצאות מן התורה עצמה, ולכך מורה עליהם התג שהוא דק כמו חוט השיער. ואמר, יש בספר רש מילין של הרב קוק, יש התייחסות לתגין, כן, בתור המשכה של רעיונות עליונים כשהרעיונות התחתונים חלשים. איך הוא מסביר? כן.
אבל זה אמרנו פעם שהספר תורה שהוא לא מתויג, הוא לא פסול.
ספר תורה לא מתויג, כאשר, נכון.
לפי פה זה משהו אילאי.
זה משהו אילאי, ולכן זה לא פוסל. כי ככל שדבר הוא יותר אילאי, הוא פחות מעכב בעולם הזה. לדוגמה, בגבורות השם, המהר"ל מדבר על ארבע כוסות של ליל פסח. אז נזכיר שארבע כוסות זה הדבר היותר פנימי והיותר עליון, מכל ליל הסדר. אז נשאלת השאלה, אז אם זה כזה פנימי וכל כך עליון, למה זה רק דרבנן? ואילו מצה ומרור הם דאורייתא?
הגעת לבנך?
הגעת לבנך דאורייתא. תשובה, מאחר וזה מאוד עליון, לכן זה דרבנן בלבד. כי דבר מאוד עליון איננו יכול לחייב במציאות. אלא אם כן, באים החכמים ואומרים, הגיע הזמן לגלות גם את זה. זה כמו שמצאנו לגבי הטעם של נטילת ידיים בבוקר. למה צריך ליטול ידיים בבוקר? אז יש מחלוקת ראש ורשב"א. אחד אומר, בגלל שידיים עסקניות הן. כלומר, אדם בלילה נוגע בכל מיני דברים לא נקיים, והוא לא יודע, כיוון שהוא ישן. ידיים עסקניות ומשמשניות הן. לכן בבוקר, אחרי שאדם מתעורר, צריך ליטול ידיים. לפי השיטה הזאת, אם אדם ישן עם כפפות, לא צריך ליטול ידיים. לפי השיטה השנייה, זה בגלל שהאדם נעשה כבריאה חדשה. אדם ישן, איבד את ההכרה, מתעורר, אדם חדש. אדם חדש, צריך ליטול ידיים, כדי להודות לשם על זה. יוצא לפי זה שאם האדם היה ער כל הלילה, לפי השיטה הזאת, לא צריך ליטול ידיים. נכון? היום אנחנו מחמירים כשתי הדעות, רק במקרה כזה, בלי ברכה. עכשיו, השאלה אם זו הסיבה האמיתית של נטילת ידיים, מה אתה אומר?
לא.
ברור שלא. הסיבה האמיתית היא בגלל שיש רוח רעה שורה על האצבעות של האדם בסוף הלילה. זו הסיבה האמיתית.
סליחה?
רוח רעה, זה מין שדון כזה. כזה. עם זנב כזה, וקלשון, וצוחק כזה. קופץ כל הכיוונים. כן? אז יש רוח רעה ששורה...
זה סימן שישנת טוב.
מה זה?
ראית את הדבר, לא התעוררת, זה סימן טוב.
כן, יפה, יפה, נכון, נכון. אם ראיתי את זה, סימן שישנתי טוב. עכשיו, אז זה נמצא, השד הזה, השדון הזה, נמצא על האצבעות בבוקר. כלומר, יש רוח רעה בכלל על גוף האדם בכל הלילה, אבל לקראת הלילה, לקראת הבוקר זה מתרכז באצבעות, ואז צריך ליטול ידיים כדי לבטל את הרוח הרעה. אז למה הרשב"א והראש מספרים לנו כל מיני סיפורים אחרים? תשובה, אי אפשר לפסוק הלכה לכלל ישראל על יסוד דבר מיסטי. כלומר, אם זה דבר לא מובן, לא על פי זה נפסוק הלכה. למרות שאנחנו רוצים לפסוק את ההלכה. אנחנו רוצים שאנשים יתלו ידיים כדי לבטל רוח רע, אבל אנחנו נמכור להם סיפור רציונלי. למרות שהוא פחות חשוב. כי הנגלה הולך לפי הגלוי, לא לפי הפנימי. לכן אותו דבר, לגבי התגין, התגין זה כל כך עליון שזה לא מעכב. לעומת זה, האותיות שזה כל כך חיצון, זה מעכב. כן, בבקשה.
מה עם הרבה הלכות שלקוחות דווקא מהזוהר?
מה עם הרבה הלכות שלקוחות דווקא מהזוהר? אין הלכה כזאת.
אין הלכות מהזוהר?
אין.
לא,
אין.
שלא נפסק בגמרא, אז כן.
לווים וכהנים.
ידעתי שתגיד את זה. הלווים... כן, מובא בספר הזוהר, שהלוי צריך ליטול את הידיים לכהן לפני ברכת כהנים, וזה לא מובא בשום מקום אחר, נכון? נכון. אלא מה? כיוון שצריך שמישהו ייטול את הידיים לכהן, אז באופן גלוי, אין בזה כל בעיה. מובן? זאת אומרת, זה שזה גם מובא בזוהר, זה לא מראה שזה על פי הסוד. הרי יש גם מנהג שבמקום שאין לוי, אז בכור נוטל את הידיים. ואם אין בכור, ואין לו לוי, אז הכהן נוטל בעצמו, מה קרה? או כהנים נוטלים זה לזה. בסדר, לא ישראל, כהנים נוטלים זה לזה. כן. זה כמו שלמשל, הרב יהודה קוק פעם עשה קידוש. לקח את הכוס והחזיק אותה בצורה הזאת. שזה על פי הקבלה, דבר חשוב מאוד, כי זה חמש גבורות, ונגד השושנה, וכל מיני דברים כאלה. שאלו את הרב יהודה, מדוע הוא מחזיק בצורה הזאת? ענה, אין שום חשיבות לאופן שבו מחזיקים. אפשר להזיק ככה, אפשר להזיק ככה. אז לי נוח ככה. מה, טוב, על מי הוא עבד?
על מי ששאל.
על מי ששאל. עכשיו, למה הוא עשה את זה? כי לא מכניסים גורם מיסטי נטו ללא לבוש לתוך חיי העולם הזה. בסדר? אז תמיד מוצאים איזשהו לבוש. גם אם הלבוש דק ורחוק. זה הסיבה למשל שאלה שמקפידים על מים אחרונים, על פי הסוד, בגלל הקליפות, כל מיני סיפורים כאלה. אבל זה ברור שההלכה הייתה צריכה לחפש איזשהו סיפור כיסוי, שזה מלאך סדומית. אבל ברור שיש כוונה עמוקה יותר בדבר הזה. אז גם פה התגים הם אינם מעכבים בגלל עליונותם. עד כאן להיום.